פרק מ"ו, אורו של משיח. השלמת גאולתן של ישראל היא אך בהתגלות אורו של משיח. מושג של אור כולל בוודאי את התורה, את הרוח, את הדעה. וזה יסוד שחוזר עליו הרב לפעמים כמשפט חיובי, שגאולה היא לא רק גאולת הגוף, אלא גם גאולת הנפש. ולפעמים הוא גם משתמש, הרב חרלה, בביטוי, אם מדובר בגאולת הגוף בלבד, אנחנו לא מעוניינים בגאולה כזאת. אין על מה לדבר. גאולה היא גאולת הרוח, הדעה, החוכמה. לפעמים הוא משתמש ביטוי כזה, לא רק הגופים צריכים להיגאל, כי אם גם ובעיקר הנפשות, הרוחות והנשמות. לפעמים הוא יותר קיצוני מזה. עוד נחזור על היסוד ש... מה זה מבחינתו, הגאולה מבחינתו, בעיקר ריחוק. ריחוק מארץ, שהיא ביטוי של להיות רחוק מהופעת השם השלמה. ולכן גאולה ודאי תלויה בתורת משיח, בהיכן משיח, באורו של משיח. השלמת גאולתן של ישראל היא אך בהתגלות אורו של משיח. ועוד, בראשית התחוללות הבריאה נאמר ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. דחשו חכמי, וזהו רוחו של משיח. כבר ביסוד הבריאה, בראשית, יש לך רוח אלוקים שמרחפת, ואותו רוח הוא צריך לבוא ולהתגלות. מהאור הזה יוצאים הרבה קרני אורה לפניו ולאחריו. לסיפור המפורסם על האב והבן, המשל, מה שאמרו, שכתוב בספרים על האב ובן שיוצאים מהעיר. ככל שיוצאים מהעיר רואים את האורות שהולכים ונעלמים, הולכים וקטנים. פתאום רואים איזה אור גדול, אור בורק. אז הבן שואל, אבא, אבל אנחנו יותר רחוקים עכשיו. מה, אנחנו חזרנו לעיר? אז אומר האב, לא, זה כבר האורות של העיר שאנחנו באים אליה, לא שיצאנו ממנה. אמרו את המשל הזה על אורו של הארי הקדוש. פתאום יש לך איזה כוכב לכת, זה אורות שאנחנו לא רגילים. נכון, זה מאורו של משיח. יש שביבי אור שיוצאים מהאור של משיח לפניו ולאחריו. כולם מקרני אורו של משיח. אורו של משיח הוא הקדושה הכללית והפנימית שבישראל, שאינה נפגמת לעולם. והיא בחינת הראשית שבישראל, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. עד עכשיו הוא לא הגדיר הרב חרלב מהו אורו של משיח. הוא רק קבע שהגאולה היא תלויה בתורה. הזכרנו פעם שגם ביציאת מצרים, לפני שמשה רבנו הגיע למצרים, לפני שהוא ביצע את השליחות, קיבל וביצע את השליחות לכל פרעה, תגיד לו, אמרת אליו, שלח את עמי ויעבדוני לשלושת ימים, ותעשה מופתים לפני פרעה. לפני השליחות, לפני לך ואספת את זקני ישראל, היה מה? היה התגלות, היה סנה. היה ימים שהקדוש ברוך הוא פתח בית מדרש. והשמות שהתבררו, זה השמות של הגאולה, זה אורו של משיח. כל גאולה לפני שהיא תצא לפועל, יש לה את הבכוח שלה. יש תורה גואלת בית מדרש של תורת הגאולה שהיא קודמת לביצוע של הגאולה. כך דרכו של עולם. אבל מה מלמדים שם? אז באופן כללי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. זה נכון, אבל כל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. איזה סוג של שמות? אז יש לזה גם פרק בהמשך במעייני הישועה, שהרב חרל"פ הוא מדגיש, שים לב שעיקר השם זה אהיה. אשר אהיה או אהיה שלחני אליכם. מה, למה דווקא השם הזה? אם כי הוא שם יקיה הוא שם קדוש ונורא, הוא גבוה מעל גבוה, אבל כאן הרב חרל"פ הוא אמר את ההבנה הכי בסיסית. העתיד. אני אנסה למצוא את הפסקה שמופיעה בהמשך. איזה פסקה?
נו"ו.
אתה צודק, אבל יש פסקה יותר מפורשת. אני חושב שאפילו בכותרת יש העתיד. יש בקיצור בנון ב', אבל יש פסקה יותר ארוכה, אולי לפני כן, כן. נון א', נון ב'. כשם שגילוי שמו יתברך יהיה בעיקר לעתיד, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, כן גם ערכם של ישראל יתגלה רק לעתיד. בפסקה השנייה, טוב, זו נקודה חשובה של הצמח, אבל שם, שם יקיה מורה שהגאולה היא מצד העתיד. אז הוא מביא את דברי הזוהר, אנה זמין להולדה, אנה זמין לאותבה. הקדוש ברוך הוא מזומן, עתיד, מוכן להוליד, לפתח, לפתוח את השערים, להיטיב לישראל. ולפיכך כששאל משה מה שמו, מה אומר עליהם? ישיבו הקדוש ברוך הוא, כל תאמר בני ישראל, אהיה שלך אני עליכם. היינו שהגאולה תהיה מצד העתיד בלבד. גם בפרק נ"ב, שם הגאולה היא בעיקר מצד מה שעתיד להתגלות. העתיד הוא בעצם מורה את ההתגלות, הערת כל הנעלמים, את כל מה שמוסתר. כמובן שהוא תומן בעתיד הזה, בהקיה, את הציפייה שהתקווה, העתיד יהיה טוב יותר. ובעצם לראות את ההווה כהשם מלך, השם מלך, השם מלוך לעולם ועד, לעולם ועד זה יהיה. ועכשיו אנחנו מכינים את התשתית של השם מלוך לעולם ועד. מכינים, שותפים, פועלים עם אל. אז כל מה שהוא רוצה לומר בכל הפרק הגדול הזה של ציפייה לישועת תמון בהתגלות של שם אקיה, אז זה אפשר לומר ככותרת כללית על אורו של משיח. אבל כפי שקראנו קצת כבר בפרק נון א', אם אתם שמתם לב, הוא כבר אז הזכיר גילוי שמו יתברך יהיה בעיקר לעתיד שמה? ערכם של ישראל יתגלה. אז זה לא בכדי, שהוא קושר ששמו יתברך ערכם של ישראל. זה כנגד זה, וזה מה שהוא מבאר אצלנו כאן. הוא נותן לנו הגדרה ראשונה, מהי טיבה, מהותה, מה הגדר, אפשר לומר, מה הנושא בבית המדרש של הגאולה, של היכל משיח. מה מתעסקים שם? באיזה תורות? הוא, אורו של משיח, הוא הקדושה הכללית והפנימית שבישראל. ואותה קדושה אינה נפגמת לעולם. ראינו את זה כבר לפני כן, וזה תורה, זה יסוד שחוזר הרבה בדברי הרב חרל"פ. ראינו כמה וכמה פסקאות, לכן לא נאריך בכך. שהוא תמיד אומר שכל הנפילות זה מצד החוץ, לא מצד הפנים. ואנחנו צריכים לאחז ולפתוח את העיניים, לפתח את הלבבות, כדי שנהיה מוכנים לקבל, להבין, להתבונן, שבנשמה שנתת בי תאורה. תאורה היא לא נפגמת לעולם. והנשמה הזאת היא נשמות כל אחד ואחד מישראל. וכל הנפילות הן רק מבפנים. יותר מזה אומר, גם מתגלה שהנפילות הן היו בסופו של דבר מיני ומיני התכנסתי להם. חשבתי על זה השבוע, על הרעיון הזה של כל הנפילות, הוא חוזר על זה הרבה הרחלה, וגם בראות התשובה הזכרנו שמרן הרב הוא מזכיר את ה... שהתגלה שהנפילות לא היו. אז ניסיתי למצוא לזה משל, לסבר את האוזן לרעיון העמוק הזה, לומר ש... הרי ברור שהעולם שלנו לא יכול לעמוד במתח כל כך גבוה של רוח אלוהים מרחף על פני המים. הרוח אלוהים הזה, העצום, הוא רק יכול לרחף על פני המים, הוא לא ממש יכול להתגלות. אם יתגלה, אז יהיה שוב שבירת הכלים. אז מה צריך? צריך שיהיו צללים. אתה לא יכול להסתכל על השמש, אתה יכול לקרב את השמש, אז צריך טרנספורמטור, צריך משקפי שמש, שכבות, שכבות. אז זה הצללים, זה המחיצות. אבנותיכם היו מבדילים ביני וביניכם, בסופו של דבר צריך הבדלה, אם לא, אנחנו לא נעמוד בזה. אז התברר שבעצם כל האבנות שלכם זה היה גם חלק מה... כדי שנראה את ה... את השקופיות, צריך גם לעשות חושך. אז בסופו של דבר שגם כל האבנות שלכם זה רק עזר לעשות חושך, כדי שיהיה אור שיוצא מתוך חושך, שאני אוכל לקלוט אותו, אני אוכל להבין אותו. בסופו של דבר, חלילה, זה לא מוריד את האחריות של כל אחד ואחד. אני שואל אותך, אתה רוצה להיות בין האורות או בין הצללים? בין ה... איזה תפקיד אתה רוצה בהצגה של סוף שנה? להיות בין האלה שעושים, מפחידים, אבל אתה רוצה להיות מאלה שיש להם משהו לומר? לא מטאפורה, כדי ש... איזה תפקיד אתה רוצה? אתה תחליט. אבל בסופו של דבר, דע לך שמיני ומיני התכנס אליי, בסופו של דבר, ישראל לא ממש יכולים להפריע. הרי ביסודם מתגלה שהם לא הפריעו לאור הגדול. להפך, שלא הייתה נפילה. אורו של משיח הוא הקדושה הכללית והפנימית שבישראל שאינה נפגמת לעולם. לומדים בהיכל משיח בחינת הראשית שבישראל. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. זה השם של בית המדרש. של אורו של משיח.
יש את זה בין הכללית לבין הפנימית?
כן. הנקודה הכללית והפנימית יותר יתבהר גם בפסקה הבאה מיד וגם בפרק הבא. אבל לפני כן, אתה מושך אותנו קדימה, אבל יש פה פצצה, מה אתה... אנחנו נכנסים להיכל הכי גבוה, להיכל משיח, להיכל העתיד. אני אמרתי, אקיה, פתחתי, לא מיד נכנסתי לדברי המהר"ל כאן, לדברי הרב חרל"פ. אמרתי, התחלתי בשמו של הקדוש ברוך הוא. ובסוף מעמיקים בשמו של הקדוש ברוך הוא, אקיה, מי שיהיה אתכם, שאני מוכן להטיב לכם, אני מוכן להוליד אתכם. בסופו של דבר אנחנו רואים את שם הקדוש שבעצם שורש נשמות ישראל. אז אנחנו עולים למעלה, 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 ואנחנו מה הולכים ללמוד? עלינו. עלייה, שמואל יהודה, מה יש בהיכל של משיח? כל אחד ואחד מישראל. מה הולך כאן? זה העתיד. אז ברמה הבסיסית, אנחנו מורגלים שיש השתקפות אורו ישראל, הם השתקפות אורו של הקדוש ברוך הוא בעולם. נכון. ואורו של משיח זה אור של מלכות ישראל, מלכות השם, שהיא מלכות דוד, שתתגלה בעולם. ולכן, כמובן שאנחנו חייבים פה לבוא לידי ביטוי, וזה נשמות ישראל. לגלות את תוקף אורם של ישראל. זה לימוד זכות שהוא לימוד, שהוא העצם, שהוא לא איזה לימוד זכות כדי שחלילה לא אמצעי שהוא לא יחטוף בדין. זה לימוד זכות משום שזה עובדות, זה האמת, זה המהות. אם אנחנו נמשיך לפתח את ההיגיון, שדבר שיוצא מתוך דבר, אנחנו יכולים להסיק מסקנות שהן בעצם פרקים מפורשים במעין הישועה ובתורתו של מרן הרב. ובעצם זה רק ההמשך הלוגי של מה שאנחנו אומרים. בואו נעשה אחד ועוד אחד. אם אנחנו מבינים, אם אנחנו מקבלים את ההגדרה הזאת של אורו של משיח, אז אורו של משיח זה אורו של הגאולה, נכון? זה תורת הגאולה. אז כנגד זה הגלות. אז מה זה כן הגלות? השיבוד מלחירות של הגלות, זה מה שחוצץ, זה מה שמונע את שם ישראל להתגלות. כל תרבות גויים, כל מעצור, כל צמצום, כל פעם שאתה חונק ישראל להתפתח, לבנות, ללמוד, לפתח ספרות אמיתית, מקורית, שירה. כל פעם שאתה חונק שם ישראל, אתה פשוט בדיוק הולך אחורה. אתה חלק מהצללים. ככל שאתה נותן יותר להתפתח שם ישראל, להיות יותר גזעי, מקורי, אמיתי, אתה מקדם, אתה דוחף את העגלה לכיוון הנכון. הגלות בסופו של דבר זה החציצה הזאת. זה השיבוד מלכויות שהם משבדים את ישראל, שהם לא נותנים להיות עם חופשי בנקודה הפנימית, האמיתית, שהיא קשורה לקדוש ברוך הוא. ככל שאתה תפתח את עצמאות של ישראל, אתה דוחף את העגלה לכיוון של הגאולה. להיות יותר ויותר עצמאי. שלא נהיה ציונים מזויפים ונשאיר עם חופשי בארצנו, ובסופו של דבר אנחנו ננסה לחכות את כל תרבות הגויים רק מה שאפשר, רק שיותר נוצץ. אתה רק מנסה להתחקות בספורט, בבילויים, בכל מרין בישין של קולטורה, קולטור, התרבות של העמים מסביב, הקרובים הרחוקים. אז רק תדלגו שנייה לפרק סמך א', זה שם קדוש, סמך א', זה גימטריה. עמוד... צדי ד', הן אמנם יסוד העיכוב המעכב בעדנו לבל נקלוט עמוק את הוד כל הקודש המדבר אלינו, לבל נחזה בגילוי מלכנו המופיע ללמד אותנו תורה ומצוות, להשמיענו מהוד קולו. אתם יודעים איפה הביטויים האלה, איפה אנחנו מכירים אותם? אתם זוכרים? זה בשופרות, נכון? בראש השנה. גם אשכנזים אומרים? כן, כולם שופרות, כולם אומרים אותו דבר. עוד קולו השמעת עליהם, זה בעצם מעמד הר סיני. זה ביטויים ש... בעצם מה שהתגלה במעמד הר סיני, זה תעודת זהות הפנימית העצמאית של ישראל. ומה המעכב? יסוד העיכוב? המעכב המסתיר העיקרי הוא הגלות, לכל מושגיה. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. אתם משובדים. יש מישהו שכופה אתכם, אז אתם לא אותנטים. זו התשובה האמיתית הגדולה, לחזור לעצמנו, להיות ישראלים, טהורים, גזעיים, אנחנו. תדלגו לכתיב, איך נקרא לכתיב הזה, סטנציל? אוי ואבוי לכאלה שמצד אחד הם מכריזים על עצמאות וחורקים שן, על המפקפקים בזה. מה, אתם אנטי ציונים? המפלגה הזאת, מה, אתם חרדים? מה, אתם לא עומדים דום בזה? מה, חורקים שן? מה זה? איזה מין דבר זה? לכאורה בצדק. מה, אתם עכשיו מעכבים, אתם בעצם לא מסכימים לביטוי של עצמאות ישראל, להחזרת שלטון ישראל בידי יהודים, לבניין הארץ, לקיבוץ גלויות. מה, השתגעתם? לכאורה בצדק. מצד שני, בושה וכלימה תכסה פניהם לבזות את העצמאות האמיתית שלנו ולזנות אחרי החיקוי המתועב. אינך בוגד בעמו יותר ממי שמשליך אחר גבר את רוממות עצמו ומתפאר בהבלים של זולתו. אתה אומר עצמאות? מה החוקים שלך? אתה יכול להגיד לי? חוק אוטומני, אנגלי, אז זה החוק, אבל זה החוק, מה נעשה, יש פה... מה?
ירדני.
ירדני, מה שאתה רוצה. זה, רק המשפט עברי, טוב, בשביל הפולקלור, בשביל היידישקייט כזה, שהיא קצת, משהו קצת ביידיש, שיכול לזה, זה הזכיר לנו, זה לא, נשים איזה מגן דוד על איזה מנורה, על הספר חוקים, כן, שיהיה בכל זאת משהו ש... מה זה? זה משרד החינוך שלך, זה משרד המשפטים שלך, זה העצמאות שלך, העצמאות שלך זה משפה ולחוץ. ואתם רואים באיזה ביטויים הוא אומר, זה בוגד, הוא בוגד בעמו. אתה בוגד בעצמאות האמיתית שלך. אז מה אתה חורק שן כלפי מי שהוא לא עומד דום על יד הדגל, אבל לפחות הוא יש לו שולחן ערוך. לפחות יש לו רמב״ם. זה לא, לא, לא פחות עצמאות ממה שאתה רוצה להכניס לו. אני חושב שהרב באמת מתכוון למשרד המשפטים. תראו בפסקה קצת לפני כן, ולכן החיות האמיתית בפועל ובמעשה היא קבלת התורה, לא לזנות אחרי החיקוי המתואב, לחפש חלילה חוקים ומשפטים אצל הזרים. אין, כי אין לך ירידה גדולה מזו, להעדיף חלילה חוקי אחרים על חוקים שלנו. התורה מעידה בנו, מי גוי גדול שלא חוקים ומשפטים צדיקים. זה דברי הרמב״ם, שנפסקו בשולחן ערוך, בסימן כבב, בחושן משפט. שמי שהולך לפני הרכאות של גויים, הוא מרים ידו על תורתו של משה, וכי אין תורה בישראל, הוא מחרף ומגדף. מרים ידו בתורת משה. אמרו, ואיהין זה יהודי שדן. מי זה אמרו? הרב פרנק, הרב ציפיסה פרנק, הרבה של ירושלים, יש בהלכות מדינה של הרב של הציצליאזר, בעריכות, יש ועוד ועוד. ואם זה יהודי שיבוא, יש אחד עורך דין דתי, שכל עצמו דתי, ככה הוא עונה לו הרב פרנק, שהוא חושב, לא, אבל פה זה לא החקאות של גויים, זה יהודים שיושבים, זה שופטים יהודים. ואין לך חירוף, הרמת יד גדול מזה. אתה יהודי ואתה צריך ללכת לדון על פי חוקי הגויים? למה, מה קרה? אתה רוצה ללמוד מחוקי הגויים איזו תקנה, יש משהו טוב, אין בעיה. בשמחה, כתקנה זה מקובל. אבל כחוקים ש... זה החוקים, זה החוק האוטומני, זה החוק הירדני, זה... קרקע פרטית, זה רישום, זה... אתה לא יכול לגור כאן. זה החוקים, מה נעשה? מה, אין דיני כיבוש? אין ים ישראל? אין, אנחנו לא חוזרים על בנו? אין פיצוי? לא, 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 זה פה החוק. הממשל הצבאי, פה, שם. אז זה העצמאות שלך, זה בדיוק העיכוב של אורו של משיח, זה החציצה. ואף על פי כן אומר הרב, כל הנפילות הללו הן נפילות זמניים. הן נפילות שהן לצורך מעט מעט הגרשנו מפניך. מבפנים ישראל לא נפגמים. אז אנחנו נכנסים לתוך אור של משיח ששם לומדים על קודש ישראל השם ראשית תבואתו. אז אתה שאלת שמואל יהודה על הכלל והפרט. אורו של משיח נמצא בכל אחד ואחד מישראל. שכן כל אחד מהם יש לו חלק למשיח השם. כפי שבקורבנות ציבור ראינו פרשת קורח. יש להם, אומר רש"י, חלק בקורבנות ציבור. כל אחד בישראל הוא בעצם נשמה, היא ביטוי של הנשמה הכללית. יש לו צד של הנשמה הכללית, הצד שלך הוא מופיע שם. והמלכות לתלה מגר מכלול, לראש של משיח הוא בעצם המרכבה של כל הנפשות הכלליים והפרטיים. ושהכל ירננו אל חי. כשיגיע תור גילוי אורו של משיח, צדקנו יהיה הניצוץ הזה של כל פרט ופרט, הגואל הפרטי שלו. יש מחול הצדיקים, כל אחד אומר, אלוקנו זה, קיווינו לו. כל אחד מהזווית שלו אומר, הנה, אני רואה את החידוש שלי כאן. כל אחד יש, הוא יראה את הבבוע של מה שהוא דגל, מה שהוא חשב, מה שהוא הוא פיתח. כל המעשים הטובים שלו ש... שנובעים מהנשמה האלוקית שבתוכו שהוא ניסה לקדם, להעלות, אז הוא יראה את זה בהופעת משיח. וכשם שהאור הכללי לא נפגם מעולם, כן לא נפגם הניצוץ הפרטי שבכל אחד ואחד מישראל. והוא שמור תמיד בקדושתו ובטהרתו, ואין יד הסתרא אחרא יכולה להגיע אליו. ומסיים הרב, שנקודת הראשית הזאת, גילוי העמוק הזה של אורו של משיח, התורה הזאת, תורת הגאולה, יכולה להתגלות כי אם כשישראל יושבים על אדמתם, כי אם בזמן שישראל באים אל ארץ ישראל. לא יכול להיות שבארץ העמים, שהיא כל כולה שקועה בתומת ארץ העמים, בריחוק הזה, אתה יכול לפתח געגועים, אבל אתה לא יכול לפתח, אתה לא יכול לפתח תורה. יש תורת ארץ ישראל, שהיא יכולה דווקא בארץ ישראל להיות הביטוי. וזה אנחנו נזכיר לנו את אורות ארץ ישראל, שהרב אומר, אנחנו נחזור לארץ ישראל, נחזור לעצמות שלנו. ואז תראה, שתצמח כאן, תרבות ישראלית אותנטית מקורית. שנמשיך, יש פסקה אצל הרב באורות הקודש, בסוף אורות הקודש ג' שנקראת באותו שם, כאן של הפסקה הזאת של הרב חרלה. אורו של משיח. ומה, על מה הרב ידבר שם? דעתכם. נכון, על ישראל, בהחלט. שם מדבר הרב, לא הזכרנו את הפעם, מדבר על תורתו של רבי מאיר. שרבי מאיר, הוא אומר שנקראים בנים, למרות שלא עושים רצונו של מקום כלפי חוץ, תמיד נקראים בנים. זה תורו של משיח. תורו של משיח, אנחנו לא צריכים לבוא להתנגד עם ההופעה של חול, עם ההופעה הכללית. ראש המשיח הוא יכול להעלות גם את החוץ עם הפנים. וכל פיזור הגלות, אומר הרב, והוא צריך הפיזור של הגלות כדי להשלים את החסרונות הללו. איזה חסרונות? שהחטא גרם שהמחשבה העליונה הוא עמה. ואתה חשבת שהאור זה רק הפנימיות ולא החוץ. ואנחנו בעצם באים, תכונתו של אורו של משיח היא בעצם להראות שהפנים מאיר את החוץ, והחוץ משובד באופן טוטלי, באופן מוחלט. כל ערכי החיים הם משובדים לשם השם, ואין הפרדה ואין ניתוק ביניהם. ואז הרב אומר שגם בזמן שראש המשיח עדיין לא התגלה, בימנו תפחתו, מה שהרב הרב קרא, יש שביבי אורות בכל דור ודור. אז הרב כותב כך, וגדולים יחידים בכל עת ובכל זמן, מפלפלים הם בחוכמה ומצפים לישועה, ומסתכלים הם באורו של משיח, ודעתם מתרחבת, עד שבעוצם ההתקשרות האלוקית הם זוכים לדברים הרבה, והעולם כולו כדאי הוא להם. זה מה שהרב לומד מהמשנה, בפרק ובאות פרקי אבות. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. מה זאת אומרת לדברים הרבה? לא רק הדברים שהם מיני ובל מתוך הרווח הישיר של בית המדרש. לא רק שזכית ולמדת הלכות קידושין וסוגיות נפלאות של נתינה, של ערב ועבד כנענית. זכית ללמוד, לא רק זכית ללמוד גם סוגיות עמוקות ונפלאות של אמונה, לא, גם דברים הרבה אתה זוכר כשלומד תורה. איזה דברים? דברים הרבה בלי סוף, כל הדברים שיש. גם הדברים שכביכול הם לא מיני ובה, מביתנו מלידה קשורים, בחבל טבור עם עולם הבית מדרשי. אתה זוכה בעצם להעלות את כולם, להעיר אותם, אתה זוכה אליהם, אתה שוחה. והעולם כולו כדאי הוא להם. כולו כולל החוץ שבו. כולל הדברים האסתטיים, כולל הדברים שלכאורה הם לא עולים בקנה אחד. לא, בסופו של דבר, אם אתה מתקשר עם שם השם הצד הפנימי, אתה רואה שכל פרח הוא קשור להופעת השם בעולם. זאת היא נחלת העוסקים בתורה לשמה, הולכים בדרכו של רבי מאיר, שתורתו הייתה אומרת כותנות אור, ויעש להם כותנות אור וילבישם. האור זה הצד החיצוני, הצד היותר גשמי. חוש המישוש הוא קשור לאור. בתורתו של רבי מאיר, מי שלומד תורה לשמה, מישהו כל כולו תורה, מי שיש לו דבקות מוחלטת שאין לו צד פן אישי, כשהוא לומד תורה הוא כל כולו לשמה, הוא לא מקבל, הוא כל כולו נותן, הוא כל כולו שקוף לתורה. בסופו של דבר, האור שלו הוא הפך להיות גם כן שקוף, הפך להיות אור. ואמר, המשיחכון, כלומר, הערתו של משיח שתורתו יכולה ומוכחת להתפשט על כל קהילות הגויים וסדרי ממשלותם, על כל אוכות החיים. הרב כאן מזכיר את הירושלמי. שרבי מאיר נפטר באסיה, צפונה של ארץ ישראל, והוא אמר, תביאו אותי לארץ ישראל, כמובן אל תקברו אותי בחוץ לארץ, תקברו אותי בימה של טבריה, והוא נגמר לפי בקשתו בעמידה. למה בעמידה? הרי לכאורה גמרא אומרת בבבא בתרא שלהיקבר בעמידה זה קבורה פזויה, זה קבורת חמור. לא קוברים בעמידה חלילה. אצל רבי מאיר קוברים בעמידה. הוא לא נח על משכבו, אלא הוא עומד ומצפה, שומרים מהפקד לעירך. הוא עומד ומצפה מתי משיח בא. הוא עומד, הוא משגיח על ישראל, עומד ורואה את צערותיהם של ישראל. הוא עומד על המשמר, הוא לא שוכב. זה היה עבודה שלו כל ימי חייו. הוא תלמידו של רבי עקיבא, חברו של רבי שמעון בר יוחאי. והוא אמר, מה שהרב כאן מזכיר, כשתביאו אותי, תגידו לבני ישראל, המשיחכון. הנה המשיח שלכם. והרב אומר, כן, זה הכוונה. זה תורתו של רבי מאיר, זה תורתו של משיח. תעמיק בתורתו של רבי מאיר, תראה שהוא מאיר את החוץ מהפנים. תראה שישראל קרויים בנים. תראה שהוא מסתכל על הפנים. זה תור רבי מאיר שתוכו אכל וקליפתו זרק. הוא מסתכל על התוך, אין, הקליפה נעלמת. זו הייתה נקודה עצמאית של תורה לשמה שאין שום דבר שמשתרבב איתה. מתוך תורה לשמה עכשיו צומח איזה מין תורה אותנטית שהיא יכולה, היא לא חוששת מכל מפגש עם הגויים. הרי אתה וירד מים עד ים, המשיח הוא וירד, הוא שולט, הוא רודה. ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלינו. זו תורה כזאת כל כך עצמאית, שעכשיו אתה בכלל לא חושש שאתה תיפגע. אתה כל כולך, אתה לא צריך להביא איזה מחיצות גבוהות של גטו כדי להתבדל מהגויים. אתה כל כולך מבטא את המסר העקרוני, את הטהור של, של, של שם ישראל. לחבר את שתי הרעיונות הללו של הרב חרלה במעיין הישוע ושל הרב ואורות הקודש, הרב חרלה פה שם את הדגש על פניותם של ישראל, והרב שם את הדגש או של משיח, הוא מאיר גם כלפי חוץ, מאיר את החוץ, הוא מרומם גם את התרבות, החול, העמים. את כלל העולם ואת החיים. אפשר לומר שהמהר"ל זה הדרך והתוצאה זה אורות הקודש. סליחה, הרב חרל"פ. הרב חרל"פ כאן זה הדרך, על ידי איזה לימוד אתה לומד בתורה הגואלת הזאת. אתה לומד את פנימותם של ישראל. אתה הופך להיות עצמאי, משוחרר. וזה יביא אותך, זה התורה לשמה. זה אורו של משיח. תורה לשמה, לשמה של תורה, והתורה זה שמותה של הקדוש ברוך הוא. התורה וישראל מקודשא בריך הוא חד, מתקשרים דה בדה, זהו. אתה מתבונן בטהרתה של תורה. על ידי זה תגיע לכדי אורו של משיח כאן שנתואר באורות הקודש. על ידי זה תוכל להגיע לתורתו של רבי מאיר שהוא רואה שכולם נקראו בנים. גם כשלא סיפר רצונו של מקום, הוא רואה את הנקודה הפנימית של בכל אחד ואחד. זה התכלית, זה היעד. זה הלימוד והמסקנה. זה שתי הפסקאות, אורו של משיח. נשארנו דקה, זה גם קשור למה שהעליתם, זה הפסקה הבאה, שבתוך ישראל, עכשיו אתה אומר שתורתו של משיח, אורו של משיח זה להתבונן בשם ישראל, בתפקידם של ישראל. אז הרב כאן אומר שיש שתי בחינות. בחינה ראשונה, קודש ישראל השם. מבחינה השנייה, זה ראשית תבואתו. זה הפסוק שכאן הוא מביא, הוא לא נכנס לבאר את, את, שני, את שתי הכנפיים שיש כאן בפסוק. מה ההבדל בין קודש לראשית תבואתו? מהשאלה אם יש שיריים. אני חושב שיש פה נקודה מאוד עמוקה, מאוד חשובה. וגם אנחנו, בלי לשים לב כל הזמן, אנחנו חיים איתה, ואנחנו לפעמים לא יודעים לעשות, לעשות סדר. גם פרשת השבוע, פרשת בלק. מה כל כך, כל כך אכפת לך, מה אומרים הגויים עליך, מה זה כל כך חשוב ש... שכל הגויים יגידו ויאמרו, למה יאמרו מצרים? מה זה כל כך חשוב? כאילו, מה יגידו, יגידו מה, מה כל כך אכפת לך? אז אומר הרב, יש פה שתי בחינות. יש בחינה של שיריים, שאתה אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, יש פה מובחר, ואני רואה, בזכות הניגוד הזה, אני רואה את הבחירה. אבל השיריים פה הוא חשוב. בלי שיריים אין תרומה. זה ראשית תבואתו. זה ראשית, אבל יש את השאר. זה הבחינה, כן. זה חקירה אם יש דין בכור במתנה כשיש בן יחיד. האם הוא נקרא בכור או לא, כשהוא נהיה בכור, רק כשיש לו אחים. נפקא מינה, אני יכול להגיד שחלק אחד, הרי חלק בכורה זה לא, זה דיני מתנה, זה נתינה. יש לו גדרים אחרים. זה חקירה של אחרונים. אם בן יחיד הוא נקרא בכור, או שהוא בכור רק ביחס לשאר האחים, או שלא, הוא בכור בפני עצמו. אז כאן הרב אומר, לגבי שם ישראל, יש כיסריתא, אומר לו המלאך. כיסריתא עם אלוהים עם אנשים התוכל. שריתא זה בעצם ביטוי של התמודדות. בזכות ההתמודדות, עליתה למעלה. לבוא לקחת לו גוי, מי קרב גוי. זה ההתמודדות עם ישראל, כמו המשל של גבורות השם, נזכרנו את המהר"ל, בכל זאת, אני אזכיר אותו. אז בגבורות השם הוא אומר שזה כמו אתה מערבב מים ושמן, בזכות זה שהשמן היה עם המים, בזכות המים, אני רואה, תראה איך הוא צף. אז הקור הברזל במצרים הוא בעצם מהבירור שעם ישראל צף למעלה. אז צריך ישראל עם, עם הגוי, מתוך הגלות כדי שיתקוטטו, יתקדשו, ואז אני רואה מה ביני לבין, לבין פרצי, איך אומרים חז"ל, מה בין... מה בין?
מה בין?
כן. ויש את הבחינה שהיא קודש ישראל השם. לא מעניין אותי את הרקע. זה קודש בפני עצמו. לא צריך שיריים, לא מעניין אותי שיריים, לא מסתכל למטה, מסתכל רק למעלה, המדרגה העצמית של ישראל. זה ישראל וישורון. הבחינה השנייה של ישראל, הפנימית יותר שבישראל, שהיא לא כלפי חוץ, היא כלפי פנים. ישראל ישר אל. הוא ישר בפני עצמו, לא בגלל שאחרים הם עקומים. לא, הוא ישר מצד עצמו. קודש ישראל לשם, כלפי השם, זה המדרגה הפנימית. ושתי הבחינות קיימות בישראל. יש בחינה כללית, בחינה פרטית, בחינה חיצונית ובחינה פנימית. ולפעמים אנחנו... לא יודעים, אבל מה אכפת לי שהגויים יגידו עלינו מה שזה, מה צריך את הקידוש השם, מה... לא, יש בחינה כזאת גם כן. אבל זה נכון שזה לא רק אותה בחינה. זה שתי מדרגות. הבחינה הפנימית היא קודש ישראל השם. שתי בחינות ישנם בישראל. בחינת קודש, קודש ישראל השם, וכל קודש לגרמהו, לעצמו. ויש בחינה של תרומה. כמו שהאדם שעושה את כל הקרי שלו, כל התבועה שלו תרומה, זה לא תרומה. כדי שיהיה תרומה צריך שישאר שיריים, צריך חולין. ויש בחינה שמתגלה כקודש ואינם זקוקים לשום דבר. אם הוא אומר כל הגורן שלי קודש, דבריו קיימים, תרומה לא. כך גם יש בארץ ישראל. יש עשרה קדושות, יש ישראל כלפי, ארץ ישראל כלפי חוץ לארץ, ויש את הבחינה הפנימית שהמקום אשר בחר, זה מקום נשיקת שמיים וארץ. זה המקום הקרוב לקדוש ברוך הוא, יש ירושלים שהיא קדושה עצמית, שהיא לא כלפי חוץ. בסופו של דבר הרב מסיים שזה טרנד משיחי. יש משיח, יש משיח ש הוא בא ל שהוא שר החוץ. יש משיח שהוא מרים קרנם של ישראל. הוא מביא אותנו לקיסריתא, גם לשון שררה, ולפעמים התקוטטות, ולפעמים יצא לכבוד. אז זה הצד החיצוני יותר. וזה משיח בן יוסף. וזה מדינה. אבל אנחנו נגיע לדרגה של ישראל, מבחינת משיח בן דוד, שהוא לא, שאול כל הזמן חשוב לו מה יגידו העם, כבדינה בעיני העם. זה הבחינה של משיח בן יוסף, שהוא כלפי חוץ, שרחל היא יפת תואר, יפת מראה. ויש את הבחינה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי אמצעי. קשר עם הקדוש ברוך הוא לא כנגד, אלא קשר עצמי. מדרגתם של ישראל, עולם הבית מדרש יותר קשור לתורה. תורה זאת אותה נקודה של משיח בן דוד. לכן אנחנו הרבה פעמים סולדים ואנחנו לא מרגישים בנוח כשמדברים איתנו על יחסי חוץ. אבל הצד הצד של הביסוס החומרי של ישראל הוא גם כלפי אומות העולם. ויש ביחזקאל, שנקדשתי לעיני עמים, למען שמי, למען שלא יתחלל בגויים. לכן אני צריך להביא לקיבוץ העצמות היבשות. והרוח שבסופו של דבר תחיין העצמות האלו, זה הרוח שהוא עצמי קשור לקדוש ברוך הוא. זה הישורו. ששתי הבחינות גם יחד. אז אפשר לומר שאם באורו של משיח לומדים על שמם של ישראל, גם לומדים באורו של משיח שתי הבחינות הללו, שקודש ישראל השם ראשית תבואתו. כאן כביכול ציירתי את שתי הבחינות כאחת אחרי השני. והרב, זה הפרק הבא, אומר לא, זה לא, זה נכון שמשיח בן יוסף הוא שמפלס, הוא שמקדים, הוא שמכין את השטח, מכין אותנו, מכין את העולם למשיח בן דוד, אבל הוא לא רק כהכנה. התפקיד שלו הוא לא רק כדי לבשר, כדי להכין, כדי להכשיר אותנו לקבל אורו של משיח. אלא בסופו של דבר יש לו תפקיד גם אחרי גילוי של משיח בן דוד, הוא תמיד נשאר, זה עץ אחד בסופו של דבר. וזה הפסקה, וזה עושה שם שנראה בפסקה מ"ח.